כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן,
ואת הבוקר הזה אנחנו פותחים עם חבר הכנסת יוני שטבון. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אני רוצה לפתוח בשאלה טכנית ברשותך. אתה עדיין נחשב חבר הכנסת של הבית היהודי, או שברגע ש...
לא, החוק מחייב אותי ברגע ש... אני בעצם הובלתי שותף למפלגה חדשה, התפטרתי בבית היהודי, והיום, ברוך השם, מספר 2 ליושב ראש המפלגה לישי, מפלגת יחד.
אוקיי, זאת אומרת שאתה היום כבר חבר כנסת של מפלגת יחד בכנסת ישראל?
כן, בדיוק כך.
אוקיי, יכול להיות שזה הפעם האחרונה שאתה חבר כנסת של מפלגת יחד?
ממש לא, כל מי שמסתובב בשטח, כל מי שרואה את ההתערות, החיבור המדהים הזה בין הציבורים השונים, מבין סיפור של הבחירות, גם בקואליציית הימין לפחות, זה מפלגת יחד בעזרת השם.
אבל אתה יודע שהרבה מאוד מפלגות, לאורך היסטוריית הבחירות שלנו, מפלגות קטנות מרגישות את תמיכת השטח, כי ברחוב באים אליהם אנשים ואומרים להם כל הכבוד ואנחנו איתכם, אבל בשעת מעשה, הסקרים צודקים יותר מאשר השטח.
תראה, קודם כל הסקרים אומרים את שלהם, מפלגה שקמה תוך חודש ונמצאת סביב 4 מנדטים, אוטומטית לפני החיבורים, עם עוצמה לישראל ולפני הצגת הרשימות, לא היה תקדים כזה היסטורי, תחשוב לבד. רק כחלון, שמדבר מפלגה חדשה, שנה שלמה מפמפם לנו בראש, יש מפלגה חדשה, ואז הוא מקים אותה. יאיר לפיד ב-2013, תפשין עין דלת, מדבר על הקמת מפלגה חדשה, ורק אחרי זה מתחיל לטפס בסקרים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים פה תקדים שלא היה בעם ישראל, חיבורים בין הציבור הדתי-לאומי, החרדי והמסורתי, ותוך חודש מתייצבים 4 מנדטים. מכאן אפשר בעזרת השם רק לצמוח. אני רואה ממה שאני שם לב לפחות, ממה שהנתונים שאנחנו מקבלים, אתם תראו את זה כבר בסוף השבוע הקרוב בעזרת השם, שהצמיחה מתחילה, הצגת הרשימה, החיבורים השונים שעשינו, גם עם עוצמה יהודית, בעזרת השם אנחנו נגיע...
מה מראים החיבורים השונים?
אני אומר, אנחנו נראה כבר עם הצגת הרשימה, וזאת אומרת, יש ציבור, זאת אומרת, הציבור מתחיל להבין שבאמת יש חיבור אמיתי, שיש רשימה של אנשי מעשה.
אתה מדבר על סקרים שעשיתם, שבדקתם את החיבורים האלה?
לא, בעצם אנחנו רואים מגמה, מבדיקה של שיש לנו מסוף השבוע עוד לפני החיבור לעוצמה יהודית, שסביב הגשת הרשימות וההתייצבות של המערכת, אנחנו מתייצבים סביב 4 מנדטים, הדתי התפרסם גם בכלי התקשורת השונים, לא אצלכם, את הסקר של פרופסור קץ ואחרים, שסוף השבוע של 4 מנדטים. עכשיו זה בעצם מגמת ההתייצבות, אני צופה בעזרת השם עלייה שתהיה סביב עבודה נכונה בשטח, סביב קמפיין נכון, ובעיקר סביב אמון של הציבור. כמו כל דבר חדש בחיים, וזו מפלגה חדשה שבאמת מחברת, הציבור לומד אותה, הציבור מבין מי יחד עם מי, ובעזרת השם אנחנו הולכים קדימה.
ויכול להיות שלקחתם את המושג יחד קצת רחוק מדי, והכנסתם, הרבבתם יחד אנשים מקצוות שונות, כאלה שאולי לא רציתם בתחילה שיתחברו איתכם יחד?
כן, אתה בעצם רומז לאנשי עוצמה יהודית, תראה, מפלגת יחד...
אני אפילו לא רומז, אני ממש אומר.
כן, בעצם מפלגת יחד שמה, זה המפלגה עצמה יחד, יש מפלגה שנייה שקוראים עצמה יהודית, שהחיבור שלנו הוא חיבור כדי על מנת לא לאבד את קולות הימין, ללכת בבלוק טכני. יחד זה משפט מאוד מאוד פשוט וברור, יש רציונל ויש תפיסת עולם שאומרת אנחנו נאבקים על עולם התורה, נאבקים על התיישבות ביהודה ושומרון, על ארץ ישראל, אנחנו מפלגת ימין מאוד מאוד ברורה, וכמובן לא מפלגה שמתעסקת רק במעמד הביניים, אלא דעת לגעת באנשי נתיבות, אופקים וקריית שמונה כאחד. בתוך המרחב הזה, בתוך קולות הימין, עם התובנה שקיימת מפלגה שהיא שונה מאיתנו, עוד פעם, בניואנסים כאלה ואחרים, בסגנון ובהתבטאויות, מפלגה שהחליטה ללכת לאופוזיציה, אנחנו בעצם הולכים במהלך משותף של בלוק טכני, המהלך הזה נועד כדי בעצם לשמור על המחנה הלאומי, כולנו רואים מה קורה בשמאל.
זאת אומרת, זה מהלך לצורך ההצבעה בלבד, ולאחר מכן אתם מתפצלים חזרה?
כן, זאת אומרת, המהלך הזה, מה שבמושגים שהעממים, זה נקרא בלוק טכני, שוב פעם, יש אנשים מקרים בכל הקצוות, אבל, ויש חילוקי דעות, אבל בסוף, כדי לשמור, לא לבזבז את קולות הימין, ההנחה היא ללכת בפתק משותף עם שתי מפלגות, שאחרי הבחירות, כל אחת מהם תקבל את ההחלטה בנפרד.
אתה יודע, אבל אתה נחשב לאיש עקרונות, שבגלל העקרונות שלך, עשית מהלך שהוא יכול להיות שיסתבר כסוג של התאבדות פוליטית, ולפחות ממה שהתרשמנו, הייתה לך התנגדות מאוד גדולה לחיבור הזה, עם התנועה השנייה. איך בכל זאת זה קרה? מה שכנע אותך להסכים?
התפיסה שלי הייתה שמפלגת יחד יכולה לעמוד בפני עצמה, עם המסרים שלה, עם האנשים שלה, עם הציבור המסורתי, הציבור הדתי-לאומי, התורני וציבורים נוספים, הציבור החרדי ודאי, שמאמין שאפשר ללכת בכוחות עצמנו למהלך ארוך טווח. התובנה היא, וזה לתדעתי, וזה הדיון שבתוך עשייה, גם בני לבין אלי ישי, שותפי לדרך, אותו אנחנו נשב ראש המפלגה, שאנחנו מתחילת הדרך, שקופים אחד כלפי השני והולכים יחד.
אסור לך להשתמש במילה שקופים בימים אלה, אתה יודע, זאת תעמולה.
אתה אומר, זה כבר הדפן לתעמולת בחירות.
כן, בדיוק.
לא, אבל ברוך השם, המילה יחד היא מילה משמעותית ואמיתית. עכשיו לגבי הסיפור של ההחלטה בסוף, אני אמרתי דעתי בצורה ברורה, היה דיון מתוך הובנה, מתוך תובנה, לבסוף, קיבלתי את התפיסה שבלוק טכני זה מהלך נפרד ונכון, אם המהלך אנחנו הולכים, עכשיו המשימה של כולנו, לפחות של אלה שתומכים מפלגת יחד, לחבר את הכוחות ולצעוד קדימה, לעשות עבודה חזקה בשטח, ולשמור על הערכים שלנו. בלי עיבוד הזהות, סליחה, שמירה על הזהות, זה המהלך הנכון, וזה מה שיביא אותנו בעזרת השם קדימה.
אנחנו רואים רק את מרזל ברשימה, יש סיבה שדווקא הוא נבחר? ולא בן ארי?
יש, היה דיון אצל הגאון הרב מזוז, לגבי אופי הרשימה עם עוצמה יהודית, ההחלטה לגבי הדמויות ולגבי המסרים שמובילים התקבלה בבית הרב מזוז. אני נמנע אותם להתערב בתוך שיקולים של עוצמה יהודית, אבל שמה זה, שמה בעצם היה...
זו הייתה החלטה של עוצמה יהודית, לא שלכם, מי ברשימה במקום רביעי?
עוצמה יהודית נפגשה עם הרב מזוז לגבי דיונים של סוגיות שקשורות לסוגיות הלכתיות. אני עוד פעם, אני חבר כנסת, אני איש מעשה, לא נכנס לתוך דיון הלכתי בסוגיות כאלה ואחרות.
לא, לא איבדת את דעתך, מי אתה מעדיף שיהיה?
אני, לא, ברמה אישית אני לא נכנס ברמה פרסונלית. אני דיברתי, ואני הובלתי קו שאומר שבעצם מפלגת יחד יכולה לעמוד בפני עצמה. פעם שזו לא הייתה החלטה, זאת אומרת, הייתה דיון פנימי בתוכנו, דיון נוקב, אני לא מתכחש לכך. פעם שהתקבלה החלטה, הבלוק הטכני הולך לרוץ ביחד, אני אמרתי לשמור על קולות הימין.
שוב, אבל אתה קצת מתחמק מהתשובה על למה דווקא מרזל ולא בן ארי.
אז אני אומר, אני לא התעסקתי בתוך הדיון הפנימי, בתוך עוצמה יהודית, אני חושב גם שלא ראוי שחבר כנסת תעסק במפלגה אחרת, אבל ההחלטה...
לא, אבל מדובר בה במפלגה שלך בעצם, אתה, את מי אתה מכניס לתוך רשימת יחד?
יש פה שני מפלגות שבאמת מובילות קו מיוחד שלהם, בסגנון שלהם, שרצות יחד בפתק אחד, ואני שמח סך הכל שזה מטרה אחת פשוטה לשמור על הקולות של הימין, בתוך הדיון הפנימי שנעשה, האם דמות כזו דמות אחרת בתוך עוצמה יהודית, זה נעשה מול הרב מזוז בסוגיות שקשורות לסוגיות הלכתיות.
מה אין אותן סוגיות הלכתיות? מה עלייה להר הבית?
סוגיות כגון אלה וסוגיות אחרות. אני אומר עוד פעם, אני החלטתי גם בדרכי הציבורית הקודמת וגם בדרכי הציבורית הזו לא להתערב בסוגיות הלכתיות. הכוונה, יש תלמידי חכמים, יש רבנים ששמים את הסוגיות הרלוונטיות ההלכתיות על סדר היום, ותפקידנו לקחת את הרוח הזאת ולממש אותה במרחב המעשי ובמרחב הפוליטי. זה מה שאני עושה וזה מה שאני אמשיך לעשות בעזרת השם.
מי הרב שלך?
הרב שלי זה רבנים שנמצאים בתוך הציונות הדתית, מרבני הרמור, הרב טאו, דרך רבני ישיבת מרכז הרב וישיבת הציונות הדתיות. יש פורום עכשיו שאנחנו מאגדים אותו יחד כדי לגבש את הדברים. הרב טאו הביע דעתו כלפי הסוגיה של הרשימה, ואני משאיר את זה פה, אותם כנראה נכנס לסוגיית הרבנים.
אוקיי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, חבר כנסת יוני שטבון, ובהצלחה.
תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח.
תודה רבה לך. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, אריאל.
הדריכות נמשכת. כל עוד יש הפגנות, יש נפגעים, יש דריכות.
נכון, והיא עוברת ממקום למקום. אז אם דיברנו בשבוע שעבר על הנקודה הפחות או יותר חולפת, עוברת ברמת הגולן, בגליל, והחיים שם נמשכים כסדרם, תשמע, מקבלים את התמונה ומקבלים את המציאות כפי שהיא ברמת הגולן, אבל סך הכל אתה רואה שהחיים נמשכים שם בכל העת, ואתה לא רואה את זה מגיע לתקשורת, וגם לא רואה את זה בשטח בא לידי ביטוי. סוף השבוע, שקט, מאז הריגתם לצערנו ששני לוחמי צהל, לא שמעת שם על פעילות מיוחדת, לא שצהל מגיב, כמובן שגם לא החיזבאללה ולא הצד הסורי. מה שקורה כן, זה בתחומי יהודה ושומרון, ובצהל בהחלט נערכים בצורה שונה ואחרת לכל מה שעתיד להתרחש שם, והעתיד אני מתכוון לא לעתיד הרחוק. הצבא והמערכת בכללותם מדברים על החודשים הקרובים, בייחוד מהאביב האלך, לאחר שתיכנס לתוקפה גם כל הבקשה של הפלסטינאים לאום ולהג ולכל המערכת שהיא, אז בצד הצבאי נערכים בהחלט לפעילות יזומה של הפלסטינאים, להרבה יותר הפרות סדר, להרבה יותר מאומות ופעילויות חבלניות. ראינו זה אמש, לדוגמה, כאשר מחבל משליך בקבוק תבירה לעבר כוח צהל, אז הנהלים של צהל משתנים, ואתה רואה שצהל פוגע והורג את אותו מחבל בסופו של דבר, ולכן גם הבוקר דריכות לראות כיצד הגיעו הפלסטינאים. אז למרות שהם מבינים שהם השליחו את בקבוק התבירה, ולמרות שבקבוק התבירה פוגע ומזיק ולעיתים גם הורג, ועד היום אנחנו מלווים את איילה שנפצעה אנושות באותו פיגוע בהשלכת בקבוק התבירה ליד קרני שומרון, אתה רואה שהדפוס הזה, שבהתחלה זה מתחיל בהשלכת חפצים לעבר הכוחות, לאחר מכן אבנים, כן. לאחר מכן בקבוק תבערה.
אז אני רוצה לצרף לשיחה הזו את סגן אלוף כפיר אדרי, סמח"ט מנשה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
האם הנהלים השתנו? החמרה באשר לתגובה על מיידי בקבוקי תבערה?
הנהלים לא השתנו, אנחנו כחלק ממערכת ההכנות למצבי הסלמה. גם אצלנו בגזרה אנחנו סיימנו השבוע תרגד לגדצר...
תרגיל גדודי, לא כל אחד מבין את המילים.
אוקיי, תרגיל גדודי לגדצר נחל, של חטיבת הנחל. תרגיל שמדמה מצבי הסלמה, מה שהתייחס קודמי.
כן.
ובסך הכל במבחן התוצאה הגדצר... עשה את הדברים כפי שמצופה ממנו, לצד הטוב ביותר.
תן לנו תרחיש שבה שאתם מתכוננים אליו, לגרוע ביותר.
יש מספר מצבים שאנחנו מודדים. שבוע שעבר מדדנו מצב שיש ריכוז של המון, ואנחנו מצפים לראות את הכוחות שלנו פרוסים בכמה מוקדים, ונותנים מענה. בשביל לראות שאנחנו בסך הכל שולטים על השטח בצורה טובה. אני חושב שאם אני לוקח את גצר נחל, שבסך הכל כחלק מהמערכת החנות שעשינו לקראת התרגיל הזה, עם מסדרים שהוביל מחת אלוף משנה אורן זיני, אני חושב שבסך הכל הכללי, הערכות והתרגיל הוכיחו שאנחנו בסך הכל בכיוון ועומדים במבחן התוצאה בצורה טובה ביותר.
היום ספציפית יש איזשהם חששות בעקבות אותו מיידי בקבוק תבירה שנהרג?
אני לא חושב שיש חששות. אני חושב שהכוחות למטה מבינים מה מצופה מהם. אני חושב שאם יש מישהו שמנסה לפגוע בתושב או באזרח שלנו, הוא צריך להבין שהוא צריך לקחת בחשבון שזה אמור להסתיים גם במצב שהוא נהרג.
אתם יודעים מי מלבה את הרוחות? אתם יודעים להצביע על מי גורם לתסיסה הזו?
אני לא יודע מי גורם לתסיסה הזאת. התפקיד שלנו כצבא להגן על גזרה שאנחנו אמונים עליה יחד עם הכוחות שתחתנו, ולעשות את הדברים בצורה כזאת שלא לאפשר מציאות שיהיה מפגע שייכנס ויפגע באזרחים, וזה המשימה שלנו.
אתה מדבר קודם על תרחישי קיצון כאלה, זה כולל למשל השתלטות של פלסטינאים על יישוב, זה ראינו בלבנון בחיזבאללה, אחת האפשרויות, אחד התרחישים שמחבלים של החיזבאללה עוברים את הגדר, משתלטים על אחד היישובים ופוגעים. זה דומה, מציאות כזאת יכולה להיות גם בתחומי יהודה ושומרון, שעולים על ברכה, על יצהר, על אלי?
תראה, זה יכול להיות תרחיש כזה, זה תרחיש קיצון, שבעבר גם היה. היה אירוע ביתמר, ועוד שובים אחרים. אנחנו נערכים לכל המצבים, לא רק לאסד, לא רק לירי על כוחותינו, על תושבים, ולא רק על בקטב. גם על מציאות שתיכנס חוליה לתוך יישוב, ואנחנו צריכים לתת מענה עם כלל הכוחות, לא רק עם גצר נחל, גם עם גדוד 92 מחטיבת כפיר שנמצאת אצלנו, גם עם פלוגת מגב קו ג' איסוף ופלוגת המצדיק שתחת גזרתנו. אני חושב שבסך הכל הכולל, יחד עם מכפילי הכוח שדיברתי עליהם, אני חושב שיש לנו יכולות גם לעצור את התרחיש שדיברת עליו קודם.
כבר חודשים ארוכים שיש מתיחות שלא מרפה, שלא מסתיימת, יש הערכות לעוד כמה זמן זה יכול להימשך?
אני לא איש של נותן זמנים.
אבל אתם, אני מניח, יושבים על הערכות.
תראה, אני חלק מהערכות, לא רק בגלל התרגד, שסך הכל אני חושב שגצר נחל מוכר גם במעבר שלו, מהשותפות שלו בצוק איתן לגזרתנו, והמעבריות להערכות גם בגזרת היוש, אני לא אדבר על חודשים ולא על ימים. המציאות הזאת יכולה להיות במצבי השלמה מאוד מהירים, זה יכול להיות מחר בבוקר, בעוד שבוע, וגם באביב, כפי שדיבר קודמי. אני חושב שבסך הכל הכללי, החטיבה נערכת למצבי השלמה למחר בבוקר, וגם לעוד חודש או חודשיים. אני חושב שבסך הכל הכללי, יש לנו כוחות שעושים את עבודתם יום-יום, גם כשלא שומעים עליהם ברדיו, בצורה טובה, מיטבית, עם שדרת מפקדים רצינית, בכל יחידה, על הסד הטוב ביותר.
טוב, ואני מקווה שתהיו חסרי עבודה, גם בגזרה הזו.
אני מקווה גם, שיהיה לנו שבוע טוב.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, סגן אלוף פיר אדרי, סמח"ט מנשה, תודה לך.
תודה, ידידי, ביי ביי.
ומשם קובי, בוא כמה מילים על הצפון. כרגע עושה רושם שהמתיחות נרגעה כמעט.
כן, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, לצערנו, מהצד של החיזבאללה, אתה גם שיכלת לשמוע את זה, לא יודע מתי אישית, גם לא אני אישית, כי זה היה בשבת, או בליל שבת, אבל ראית את הנאום של, שמעת את הנאום של, של נסראללה, שדבר על כמה שאנחנו הופתענו, ועל כמה שצפרנו. יש לצערנו מן הצדק בדבריו, כי כמה שצהל הכין את עצמו, ומערכים, וטנקים וכו', בסופו של דבר הוא ספג את הפגיעה בדיוק כמו שהחיזבאללה רצה אותה, לא רצה, דיברנו על זה שנינו אריאל בשבוע שעבר כמה וכמה פעמים עוד בטרם הפיגוע הזה. החיזבאללה היה לחוש לפגוע בחיילים באזור שבו לא מסתובבת אוכלוסייה אזרחית, ולפגוע בצורה כזאת שתהיה כואבת. והוא הצליח בשלושת הפרמטרים שלו, הוא עשה את זה באמת כנגד חיילים, הוא עשה את זה כנגד אזור שבו ישנה פעילות של צבא באזור כפר רג'ר, ודבר השלישי, באמת הריגתם של קצין וחייל. אז מבחינתו הוא השיג את ההישגים שלו. כרגע שקט, כפי שכן אמרת, ראית את זה בסוף השבוע, גם החלה תנועה של ישראלים שמטיילים באזור הזה, שבאים לבקר, גם מזג האוויר בכל האזור הזה משתפר והולך. סך הכל עדיין ישנם פעילויות רבות שם וכוחות רבים באזור, אבל בהחלט אפשר לחוש ולראות ולהבין שהאירוע הזה לפחות מאחורינו. וכרגע מסתכלים לצפון, תרתי משמע לראות כיצד התפתח הרעה, אבל כרגע אפשר לומר שקט בהחלט בגבול הצפון על שני אגפיו, גם על הצד הסורי ברמת הגולן וגם על הצד של הגליל העליון מול לבנון וחיזבאללה.
קובי פינקלר, תודה לך.
בוקר טוב.
סיוון יחיאלי, יושב ראש פורום יישובי קו העימות בצפון וראש המועצה המקומית כפר ורדים, בוקר טוב.
בוקר אור.
ואתם...
אני חולק על עמדותו של קובי. אני חושב שהפיגוע כואב ככל שהיה, הוא הרבה פחות ממה שהחיזבאללה קיבלו לבצע. ואם לא הייתה הערכות נכונה של צה"ל, ואם לא הייתה תגובה נכונה של החיילים באותה שערה, התוצאה הייתה יכולה להיות הרבה יותר גרועה.
למה? מה אתה חושב שצפוי היה לקרות? מה, אירוע חטיפה?
אני חושב שצפוי היה לקרות אירוע של פגיעה יותר משמעותית, עם כוונות יותר קשות שלהם, ובסופו של דבר, כיוון שזה מה שהם עשו וזה מה שהם הצליח להם, הם הסתפקו בזה.
וכרגע, בימים שאחרי, אתה מרגיש שהסוג של שגרה חוזרת?
השגרה חוזרת לגמרי. אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו תופסים כחוסן לאומי, או כחוסן יישובי, או אפילו כחוסן משפחתי ואישי, זה השגרה. אז מבחינתנו, גם במהלך המתיחות, עשינו הכל כדי לשמור על שגרה, ועכשיו במיוחד, הנה זה נגמר ואנחנו בשגרה.
ולא סתם שגרה, אתם גם פונים לראש הממשלה ואומרים לו, זה הזמן לחזק את המגורים בצפון.
הוא שאמרנו, אנחנו בשגרה. ואם כבר בשגרה עסקינן, אז אנחנו פונים לראש הממשלה ואומרים לו, אדוני ראש הממשלה, הנה הצפון, מדברים על הצפון, בוא תעזור, בוא תעשה את מה שצריך לעשות, צריך לעשות פה, לסייע פה, לבנות חברה משגשגת ופורחת, לסייע לזוגות צעירים לבוא ולהגשים חלום של בית בגליל, לסייע, לעשות את מה ש... לייצר תוכניות ממשלתיות, כמו שממשלות ישראל ידעו מפעם לפעם לעשות, וזה הזמן לעשות את זה.
אתם מרגישים שפחות ופחות אנשים מחפשים את משכנם בצפון הרחוק?
לא, להפך, אנחנו דווקא מרגישים שיש רצון של הרבה מאוד אנשים לבוא לצפון. אנחנו חושבים שדווקא בעניין הזה דרושה מדיניות ממשלתית מגובשת בתחום של תעסוקה בעיקר, אבל גם של תשתיות אחרות.
זאת אומרת, מה שמרתיע את האנשים מלהגיע לצפון...
אם היה כאן מקומות תעסוקה טובים, אין לי ספק שצעירים רבים היו בוחרים לגור בגליל.
כי מה שמרתיע בעצם את האנשים, זה לא המצב הביטחוני, זה חוסר התעסוקה בעיקר לדעתך?
חד וחלק. חד וחלק. המצב הביטחוני הוא משהו שמדינת ישראל יודעת להתמודד איתו. אף אחד לא אוהב את זה. אבל בסופו של דבר, המצב הביטחוני הוא חלק מחיינו. ארץ ישראל נקנית בייסורים. ארץ ישראל נקנית בייסורים. אנחנו מתייסרים וקונים. בינתיים המדינה משגשגת ואנחנו מצליחים.
יש אבל איזשהם נתונים שמראים שבאמת פחות אנשים בשנים האחרונות קובעים את משכנם בצפון?
תראה, יש נתוני הגירות על ביותר יישובים. בגדול אין ספק שהבעיה המרכזית שאנחנו רואים אותה ועליה יש נתונים. אם כבר מדברים על הגירה או לא הגירה, זה אותה הגירה של אלה שיש להם פוטנציאל הסתכלות גבוה. הבעיה היא כזאת, הבעיה שבאה בחוץ, אנחנו מגדלים פה ילדים, נוסעים לאוניברסיטה, הולכים לאוניברסיטה, ומסיימים את התואר, ואז מקבלים עבודה, והעבודות האטרקטיביות בתחומי ההייטק, בתחומי הפיננסים, נמצאות במרכז, וכתוצאה מזה אחרי זה קשה לחזור חזרה.
אתה מנצל את המומנטום שנוצר כדי לפנות את הקריאה הזו, או שזה משהו שאתה מרבה לעסוק בו?
לא, תראה, אנחנו מרבים לעסוק בזה, אנחנו, למעשה זה חלק מרכזי בעיסוק שלי, ובעיסוק של הרבה מראשי היישובים פה בצפון. אבל מטבע הדברים, כשהעסק עולה לו כותרות, אז זה מקבל כותרות גם.
בהחלט. טוב, אנחנו בעד ליישב גם את הצפון. סיוון יחיאלי, יושב ראש.
אני רוצה כן. אולי להוסיף כאן עוד משהו, תשמע, בסוף, יש כאן אופציה לגור בגליל ברמת חיים אירופאית גבוהה, ובמחירים שווים לכל נפש. זה באמת חבל לפספס אותה, וזה לא השקעה ממשלתית גדולה. זה הזמן לעשות את זה.
אין ספק שאם היו אולי יותר נוהרים לכיוון הצפון, אז היו פחות בעיות עם המגורים באזור המרכז. אולי זה היה פותר את נושא הדיור ולא המעם אפס, אבל מי יודע.
לפחות את חלקה.
כן. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, סיוון יחיאלי, יושב ראש פורום יישובי קו העימות בצפון, וראש המועצה המקומית ורדים, תודה.
תודה רבה.
בוקר טוב לחבר הכנסת הרב ניסים זאב.
שלום לכם.
אני רוצה להתחיל מהחלק הטוב, וזה שאני חש שלא תהיה מובטל. אתה עומד בראש מוסדות, אתה מרבה לארצות, אתה מועל, נכון? אני עד כאן, אני צודק?
אני לשאלות ציניות, לא מתכוון לענות.
לא, אני מדבר בשיא הרצינות.
בסדר.
ממש לא ציני.
באמת, תמשיך הלאה, באמת, יש גבול.
טוב, בוא נדבר על מפלגת ש"ס. הופתעת?
כן. הופתעתי כי לא יכול להיות שעד יום לפני שאתה מקבל אס-אמס ואתה חי באשליה שאתה כן תהיה שמיני, וגם בשיחה שלי עם ארי הבנתי שאני כן ממשיך, גם בנאומו בכנס של רבי יצחק כדורי עליו השלום שאני שבוע קודם לכן באחד האולמות פה בירושלים באולם לבל, הוא אמר דברים מפורשים, ידידי ואהובי רבי ניסים זאב, הוא ימשיך איתנו בקדנציה הבאה, והוא יהיה יחד איתנו ונפעל ביחד. לא היה שום דבר משבוע שעבר לשבוע שאחריו, ולכן אני בוודאי הופתעתי.
דווקא הדברים האלה שאתה אומר מחזקים את העובדה שיש פה איזשהו מהלך שתוכנן מראש.
תראה, אני מכיר את הרי, מכיר את עבודתו, הרי זה לא פעם ראשונה שהוא עשה לי, זה לא, אני מכיר את השיטות, מכיר את הצורה, וגם ב-98 הוא לא יכל לראות אותי בעיריית ירושלים, והוא עשה מה שעשה, על זה אנחנו עוד נכתוב רבות, זה לא הזמן. אז לכן אני באמת חששתי מצד אחד, אבל חשבתי שאולי אותו האריה הוא אריה אחר, הוא יותר אנושי, יותר אמיתי, יותר כנה, וצערי הרב, לא ראיתי שזה כך.
אתה היום אולי מבין טוב יותר את אלי ישי?
אני לא מסכים עם מהלכים שלו, אני מעולם לא הזדהיתי עם הקמת תנועה אחרת, אגב, כולם חושבים שאולי היה לי איזשהו חלק, או למישהו חלק, מחברי תנועת ש"ס המכהנים. אני רוצה לומר, אולי זו הזדמנות שידעו הקהל ששומעים את כל חי, שמעולם, לא בהירור ולא במחשבה, חשבנו לרגע שאלי הולך להקים מפלגה. וברגע שהוא החליט, הוא לא אמר לאף אחד מאיתנו, הוא עשה איזה מין סוויץ' כזה, בסודי סודות, הוא הקים את המפלגה. אם אתה שואל אותי אם אני מבין אותו, למה הוא עשה, אני מבין אותו. אם אני מסכים איתו, אני לא מסכים איתו. כי אני חושב שאנחנו, כל המטרה שלנו היה בתוך המפלגה, לחזק מצד אחד מעמדו, כדי לחזק את התנועה שלנו. לא היה לאף אחד, זאת אומרת, ואני אומר לך שרב אריה אמר לי בשיחה אישית שאני מוכן לתת לו כל מה שהוא רוצה. אז אמרתי לו, זה לא עניין לתת לו שר מקום מספר 2 או מספר 1, זה לא משנה. הוא רוצה להיות בהנהגת התנועה. ואריה היה מוכן, ופה היה, איך אומרים, הביצה והתרנגולת, מה קודם למה. הוא ביקש שקודם כל הוא ישתתף, הוא יבוא אליו, הוא ירגיש שיוצרים אימון הדדי בין אחד לשני, שיש בזה הרבה היגיון, ומצד שני אלי כל הזמן חשש שברגע שהוא יסכים איתו, אז הוא בעצם יכבוש אותו, ואז ברגע האחרון, כמו שאומרים, יכול להיות שהוא יבעד בו.
בדיוק, היום אפשר לומר, אולי הוא היה עושה לו, אולי החשש הוא היה עושה לו, כמעשה שהוא עשה לך. שהוא חיכה לרגע האחרון, אני מניח שהוא חיכה לרגע האחרון כדי שלא תהיה לך את ההזדמנות להתמודד עם ההחלטה הזו.
תראה, חשש תמיד יש בפוליטיקה. בפוליטיקה, אתה יודע מה זה, אין הנצחה בפוליטיקה. אבל אני חושב שזה חלק מהסיכונים שאדם צריך לקחת לעצמו. זאת אומרת, בשיקולים שלך, אתה לוקח גם את הסיכון שיכול להיות, גם אם יש חשש כזה, עכשיו, מה גם שאלי היה איתנו לכל אורך הדרך, וכשדיברו על אותה שישייה שאולי תעשה איזושהי מהפכה, המהפכה היחידה שהיינו עושים ואימנו מצליחים, זה לחזק את תנועת שש, שאלי שהיה נשאר איתנו, והוא היה משתלב בהנהגת התנועה. ואני אומר לך, הסמנטיקה, מי היושב ראש ומי לא יושב ראש, זה לא היה משנה גם לאלי, שתדע לך. מה ששינה אצלו, האם יש לו חלק בהנהגת התנועה באמת, האם יש לו חלק בהחלטות של התנועה, או סתם אני עוד חבר כנסת, שאולי אני גם יהיה שר בכיר. אלי לא חיפש להיות שר בכיר. לא זה מה שדיבר אליו.
אז מה הוא חיפש, להוביל דרך?
להוביל יחד עם אריה, לא לבד, חלילה. הוא ביקש להיות שותף. גם אריה אמר לי בזמנו, בשיחה ארוכה עם הרב דוד בצרי, לפני כשנתיים בערך, רבי ניסים, אתה תהיה שותף מלא איתי. מה זה שותף מלא? אתה רואה את השותפות, אתה רואה את כל הדרך. אז זה שאני מדווח בדיעבד על מהלכים שהוא עושה, תודה רבה. אני חושב שהנהגה פוליטית צריכה, אני עכשיו לא מדבר על הנהגת חכמי התורה, כפי שאני אמרתי, ייזהר בגחלתם שלא תקווה. וצריכים מאוד מאוד להיות זהירים בעניין הזה. אני מדבר על הנהגה פוליטית, צריכה להיות קצת יותר, כשמדברים על שקופים, צריכה להיות גם ההנהגה שקופה. צריך שכל המהלכים שנעשים בה, באמת, שהחברים ידעו את המהלכים עוד לפני שאתה היושב ראש רוקם אותם ומבצע אותם הלכה למעשה. עכשיו, הרבה שואלים מה יכולתי לעשות? הרי, איך אומרים? ברגע האחרון הוא שלף את זה, ובאמת לא היה לי מה לעשות. אבל אם אני הייתי יודע, רק 24 שעות קודם לכן...
אז מה היית עושה, פונה למועצת?
לא, הייתי פונה למועצת, או לבית הדין, לבקש דיון בסך הכל. לא אכפת לי מה שהחליטו. מה שהחליטו אני אקבל באהבה ואהבה, באמת ככל השירוחה. ואני רוצה לומר לך משהו, שאמרתי את זה בכל ברמה גם קודם לכן. כשבא השליח של חכם שלום הכהן, וביקש ממני לתת לי את המכתב ביד, אמר לי זה מכתב אישי, אני לא אעריך בסיפור שדיברתי, ונתן לי את המכתב, הוא רצה ללכת, אמרתי לו תמתין, אני אקרא מה כתוב במכתב, אתה לא תאמין, נשקתי את המכתב, ותגיד לו, לחכם שאני אוהב אותו אהבת אמת,
מה, המכתב שבו כתוב המכתב שאתה כן. מפנה את מקומך?
כן, נשקתי את המכתב, אתה תתפלא, הוא יכול לבוא ולהעיד. נשקתי את המכתב ואמרתי לו, תגיד לחכם שלום שאני אוהב אותו, אהבת נפש. זה, אז הוא עמד בהלם, הוא לא הבין, אלא הוא רצה לברוח ממני, כדי שאני לא אקרא את המכתב, ואני אקעס, ואני אתפרץ, ואני זה, ואני רוצה לומר לך.
אבל תשמע, זה ברור, התגובה הזו...
תן לי לומר לך משהו. לאור החשש שלי, הגדול, אני ראיתי את התגובות של בני התורה בחוצות ירושלים, ראיתי את הכעס, ראיתי את הזעם, ואני אומר לך בלשון המעטה, ממש כך, שזה הוריד הרבה אצל אנשים, לא אצלי ברוך השם, באמונת חכמים. ולכן אני מביא את הדוגמה הזאת שהיה לי, ועשית ככל אשר ירוך, זה המבחן הרי של האדם באמת, כשהוא מרגיש שהוא בעצם נפגע קשות מאותה החלטה, ולקבל את זה. מה שכן דבר אחד יש על ליבי, ואני חושב שזה אולי מה שנעשה אין להשיב, אבל להבא, אם חושבים להודיע למישהו שהוא לא ימשיך בתפקידו, לפחות להודיע לו יומיים או שלושה קודם לכן, גם מבחינה נפשית, אני רוצה לומר לך, מבחינת הנפש של האדם, לקבל את ה... בפרט אדם כמוני, שיישא את התנועה הזאת. הרי דרי לא יישא את התנועה, לא הארצית ולא העירונית, חד וחלק, אני אומר את זה לפני כל עם ישראל. הוא דהר על, על העגלה הזאת שהייתה דוהרת, ואמר עלי העגלון שלה. ואני הבאתי את המשל בבוקר, לא אחזור עליו. ולכן אני בא ואומר, יש לי זכויות, ולא זכויות, אני לא עוד חבר כנסת בשס. אני לא עוד אחד פעיל בשס. 32 שנה נלחמתי מלחמתה של תורה, בכל הנושאים שקשורים בציפור נפשו של עם ישראל. בציפור נפשו של יהדות התורה. וכולם מכירים אותי. אין נאום בכנסת ונאמתי עוד. אולי רבבות של נאומים במשך 16 שנה שאני מכהן בה. הכל מטובל בדברי תורה, הכל במשלים, הכל בחרוזים, הכל בהומור, כדי שזה יחדור לליבותיהם של עם ישראל.
אני קשה לי לעצור אותך משטף הדברים, ובכל זאת אני רוצה לנסות לחדד כמה נקודות. יש את העניין הזה של, אתה מספר שקיבלת את מכתבו של...
חכם שלום.
חכם שלום, ונשקת את המכתב, וזה הנושא של אמונת חכמים, שעל זה אין חולק, שכך צריך לנהוג. ובכל זאת, יש פה גם את ההנהגה הפוליטית שאתה מדבר עליה, ולוקחים אדם שלפני 32 שנה הקים את התנועה, ובלשון הדינה, אנחנו ננסה לומר את זה בלשון הדינה, מוצאים אותו החוצה מהתנועה עצמה. למה זה קורה? יכול להיות, אני גם יכול לתת השערה, יכול להיות... אז בוא נעלה איזושהי השערה, כי אני מניח שיש לך השערות שמסתובבות אצלך בראש.
רגע, אני רוצה לומר לך, אם מישהו חושב שאני בעצם יצאתי, ואני לא אהיה בהנהגת התנועה, הוא פשוט טועה. אני לא אשקוט ולא אנוע. עד הרגע שיקוים הכתוב וישיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, ושילם אותו בראשו והחמישיתה בוסף עליו. אני לא הולך לוותר על חלקי בתנועת שס. זה היצירה שהקדוש ברוך הוא עזר לי. והלכתי למרן, אני הראשון, וביקשתי ממנו שייתן את ברכתו להקמת התנועה הזו. אני עכשיו לא נכנס לכל הפרטים. שנה וחצי עמלנו עד שקמה תנועת ירושלים. אנשים חושבים שהיא קמה ככה. ויש באיזה ספר שאריה ישב על המרפסת ושרתה עליו איזה רוח טובה, והוא החליט להקים את התנועה, לא מיני ולא מקצתה. אני רוצה לומר לך, צריכים לזכור לטובה את מייסדי התנועה, מרבי יעקב הכהן, מרבי שלמה דיין, ואנחנו היינו אחוד המשולש, לא במהרה לא ינתק. היה שמעון מועלם, היו רבי ראובן דנגור, שאני יחד איתו, יסדנו את רשת מעיין החינוך התורני, לא בשם הזה, בשם אחר היה. והקמנו את זה, אז אנשים לא יודעים מה היה פה בכלל.
פנית לחכם שלום?
לא, אני לא צריך לענות לו. אני,
לא, לא, לא לענות, לא, לפנות לא. אליו, לבוא אז, לדבר איתו, לשאול לא, אותו את השאלות האלה.
אני אגיד לך מה עניתי. אמר לי, אלו השליח שאל אותי, מה אני אענה לחכם שלום? אמרתי לו, קיבלתי את המכתב, ככתבו וכלשונו, מה אתה מבין? שאני קיבלתי את הדין, כמו שאומרים. ותגיד לו שאני אוהב אותו אהבת נפש. הוא עמד בהלם, אני אומר לך, הוא עמד משתומם, מה אני אומר לו? הוא חשב שאולי, לא יודע, אני לא יודע מה אני מדבר. אז כשהוא יצא, הוא התקשר שוב. אבל מה אני אגיד לחכם שלום על המכתב? אמרתי לו, תגיד לו שאני אוהב אותו באמת אהבת נפש, זה הכל.
ובכל זאת, אתה תרצה לדבר איתו, לנסות להבין למה זה קרה.
אני אדבר איתו לא עכשיו. דבר איתו, אני, אם חס ושלום מישהו חושב שיש איזשהו כעס, חלילה וחס, או עירור הגדולי ישראל, הוא פשוט לא מכיר אותי. לא, ברור. לא מכיר
אמרנו
אותי.
שצריך לעשות הפרדה אני, בין גדולי ישראל לבין הפוליטיקאים.
אני רוצה לומר לך, אני בן תורה, לא מגיל 20 או מגיל 18. אני רק רוצה לומר לך, אני בגיל 14 שנה נלחמתי, אני נבחנתי אצל מרן רבי עובדיה יוסף במסכתות שלמות. אנשים מכירים את ההיסטוריה שלי. אחר עובדיה יוסף היה בוחן אותי בכנס עול רחל, כשהייתי בן 14-15 שנה, במסכת בבא מציעה, בבא קמה, אתם לא מבינים מה הקשר שלי עם הרן היה, הקשר שלי עם הרן, מעבר זה שהוא חיתן אותי, מעבר זה שנבחנתי אצלו בהלכות איסור ויתר, ונבחנתי אצלו בהלכות שחיטה וטרפות, הקשר שלי עם הרן, לפני הפוליטיקה, אני, ברוך השם, זכיתי לייצר את הפוליטיקה הזאת. אבל יש כאלה שנוצרו ונבראו מהפוליטיקה. וזה בדיוק ההבדל ביני לבין אריה. ואני לא שאני מזלזל במעמדו. אריה הצים את התנועה. אריה עשה גדולות ונצורות למען התנועה. אני לא מוריד מערכו חלילה וחס כי הוא זה. אבל אני חושב, כמו שאומרים שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, אי אפשר להתעלם מאחד מהם. אי אפשר להתעלם מהמייסדים.
אז אולי הוא פשוט שפעלו. חשש.
מה?
אולי הוא פשוט חשש, אריה. הוא אמר, יש פה אחד ממקימי התנועה, שגם מאוד, מאוד היה מזוהה בעבר עם אלי ישי, אלי ישי זה איש שאתה הבאת לתוך תנועת ש"ס.
זה, אתה יודע מה, שזה אני אומר, הרי אני לא עוד חבר כנסת. היו מן הדין, כן? אני אומר לך, מה אני הייתי עושה? הייתי הולך לחכמי התורה, לפחות שישמעו אותי. זכות שימוע יש גם לאחרון העבריינים פה במדינת ישראל. אני לא עבריין, אני כל כולי למען התורה. אני 32 שנה הוכחתי את עצמי, לא דבק בי רבב. אני כל נאום שלי בכנסת תקרא אותו. כמה משלים, כמה דברי תורה.
אני שומע גם בראיונות איתך את דברי התורה שאתה מטבל בין המשפטים. עם אריה דרעי אני מניח שלא דיברת, האם דיברת עם אלי ישי בימים האחרונים?
האמת במוצאי כשהוא שמע שאני לא נמצא ברשימה, אז הוא הרים לי טלפון וחיזק אותי. ואני חושב שזה היה מאוד יפה מצידו.
הציע לך להצטרף אליו?
אני רוצה לומר, הוא הציע לי לפני כן, אני לא יכולתי לראות לרגע שאני יוצא מהתנועה. אני לא חשבתי לא בעירוב ולא במשבה. ובאמת אני מאחל לתנועת ש"ס הצלחה והזכות של ש"ס שנמצאים בה אנשים ראויים ושלימים, יראי אלוקים ואנשי חיל. זה תתחיל מדוד אזולאי, יצחק ועקנין, מיכאלי. אני לא נעבדתי איתם 16 שנה, אחד יד השני. וישבנו, איציק כהן, אני אומר לך, אלה אנשים תיאורים ישרים. ואני שמח, אני מאוד שמח. ואני רוצה לראות את הצלחתם, אבל אני רוצה לראות גם את הצלחה של אלי ישי. זה לא עוול לאחל לו הצלחה, ואני אומר לך, זה לא על חשבון ש"ס. בעצם מי שמסתכל מבחינה פוליטית, אלי ישי לקח בעצם את האיחוד הלאומי שהיה בזמנו, יחד עם עוד קצת, הייתי אומר, אנשי תורה, עשה חיבור, ואני מאמין ואין לי ספק שהוא יתרום לעולם התורה, והוא יעשה הכל כדי שלתקן נזקים מה שהיה בממשלה הקודמת.
ויכול להיות שנראה אותך, יכול להיות שביום הימים נראה אותך חובר אליו?
למי?
לאלי ישי?
אני אמרתי לך כבר מקודם את הפסוק, והשיב את הגזלה של גזל ושילם אותו בראשו וחמישיתיו ועושה עליו. המשמעות היא ברורה. אני לא פורש מתנועת ש"ס, אני לא אתן שידיחו אותי מתנועת ש"ס. ואני אעשה את הכל להיות בהנהגת התנועה הזו.
גם אם זה מחוץ לכנסת.
אני אמרתי את המילים, אני לא נכנס לפרטים כרגע.
יכול להיות שעוד אפשר להפוך את הגלגל?
אני לא חושב שמישהו יש לו אהבה אמנה, שזו תורה וזו שכרה. אני אומר לך. וכשחכם שלום כתב לי לקבל שכרה על הפרישה, אני אומר לך שכן. אבל ודאי, יש עוד דבר אחד. לקבל שכר גם על הדריסה שאני נדרסתי פה. אני אומר לך, בין הדרישה לפרישה יש גם רמיסה ודריסה. וזה אני אומר לך, לא הרבה אנשים יכולים לעמוד במבחן הזה, וברגעים קשים, ולהתמודד עם זה אם אין להם באמת אמונת חכמים, ואני חוזר ומדגיש את זה, בגלל שאני ראיתי בשבת סערת רגשות שבימי חיי, אני אומר לך, ליוו אותי במוצאי שבת בבית כנסת, רק בתפילת ערבית, למעלה 150 אברכים שאמרו לי, אנחנו לא נצביע ש"ס, רק אגודת ישראל.
ומה אתה אומר להם להצביע?
ואני אמרתי להם, לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. אתם ספרדים, כולכם תצביעו ש"ס.
ומה אתה תצביע?
זה אני נוסח של תמונת בחירות. אני אומר לך מה אמרתי להם.
כן.
אני אומר לך מה אמרתי להם. אכפת לי מהתנועה. אכפת לי מהצלחת התנועה. אני אכפת לי שעולם התורה יגבר. צריכים להבין, המאבק הוא מאבק משותף.
בהחלט.
המאבק הוא לא של אריה דרעי, של ש"ס, הוא רק, אם יש עוד פלג חדש שקם ולעשות את אותה מלחמה, אותה מלחמה, עם ציבור שונה, שיותר מאמין בעקרונות של ארץ ישראל וכל העניין הציוני, בסדר. העיקר שזה לא יהיה בנט וחבר מרעב.
הדברים ברורים. אני רוצה לחזור לתחילת הדברים. משום מה חשבת שאני ציני, אני התכוונתי מאוד ברצינות. אתה עומד בראש מוסדות חינוך, אתה מועל, אתה באמת איש עשייה. אני לא הייתי ציני לרגע, לא בשיחה הזו לפחות.
אני רוצה לומר לך, אז בעניין העשייה שלי, כל ש"ס שנוצרה זה מהבית החינוך שהתחלתי אותו ב-79, וכאשר ראיתי את החסימה ב-81 כבר, שאני לא יכול אני לא רואה אפשרות להמשיך את בית הספר, כי הלכתי לפוליטיקאים, זה לא הזמן להאריך, וראיתי, איך אומרים, חומה בצורה שעומדת מולי, הגעתי למסקנה שצריכים להקים את התנועה הזו, ולקח לי עוד שנה וחצי עד שהיא קמה.
טוב, אני מניח שעוד יצא לנו להמשיך ולדבר בעניינים האלה גם בעתיד. חבר הכנסת,
החכמים יזהרו בדבריכם, צריך כל כך להיות זהיר.
זה בהחלט, אין ספק.
ודווקא בזמן שאדם, בזמן כעסו, שחלילה וחס לא יצא חילול השם. ואני באמת מאחל לתנועה הקדושה הזאת ש"ס שתצליח ותעלה ותתרומם יחד עם התנועות אחרות שבאמת רוצים לקדש שם שמיים ברבים.
חבר הכנסת הרב ניסים זאב, עדיין חבר כנסת מפלגת ש"ס, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בזמן הקצר שנותר לנו, חשבנו לפחות לתת לכם איזשהו עדכון על מזג האוויר, אבל נראה לי שגם בזה אנחנו מתקשים, אז פשוט נאמר לכם שזה לא שינוי ניכר. זה בדרך כלל תופס, מוטי, נכון? דווקא חמים היום? אז כן שינוי? אוקיי. אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שאחר בפיקה, תודה למוטי קופפר שהטכנאי, תודה לכם על ההזנה. אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם אחר ב-9 בבוקר. עד אז שיהיו לנו רק חדשות טובות. מי